עכשיו פרשת בשלח. הספקתם לקרוא קצת פרשת בשלח? ברמה של... כן, אפשר פה את האיזונים. הפרשה הזאת זה הפרשה של יצאנו ממצרים לכאורה, גם כן במסגרת ה... מה? בשלח. כן, כן, בדיוק, קריאת ים סוף. עכשיו, לכאורה גם יש איזו הפתעה, שכל פעם אנחנו חושבים שהנה זה נגמר, אז כבר יצאנו ממצרים, אז כבר גמרנו את העסק עם פרעה. כן, אבל הפלא זה שהוא ממשיך להעסיק אותנו עוד די הרבה זמן, אפילו אחרי שהוא מת. הוא ממשיך להעסיק את עם ישראל. ועם ישראל יוצא ממצרים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, חכה, בוא נעשה איזה, תעלו לפרעה, תעשה כאילו אתם מתבלבלים וחוזרים. כן? דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי אחרות, לפני מגדול ובן הים, לפני בעל צפון. זה אצלנו, למי שיש לו את זה בעמוד קוף מן ג' ואז פרעה יוצא לרדוף אחריהם.
מה זה דרך אגב כל הבעל צפון? מקום או...
כן, זה מקום, אבל מה שלפחות רש"י מסביר פה, שזה האחרון שנשאר מכל אלוהי מצרים. כאילו נשאר בכל זאת איזה אליל של מצרים על הגבול, שלא... אז אני מתלבט קצת על מה נתמקד פה בפרשה הזאת. אז יש לנו את הדרך לים סוף בהנחיית עמוד הענן, יש לנו את קריאת ים סוף עצמה, ואחרי זה יש לנו סיפור המן. אבל אולי נתחיל מהקטע קצת... מתסכל, אני לא יודע. יש שאלות שאתה עונה להם את כל התשובות הטובות, אבל בסוף השאלה נשארת שאלה טובה. אז אחד מהם זה, והשם יכביד את לב פרעה, שכמה שלא מסבירים תשובות טובות לשאלה הזאת, זה נשאר שאלה. ואחת השאלות פה בפרשה הזאת, עם כל הדברים הנפלאים שקורים, יש משהו, עוד לא נתת לי 10 שניות ליהנות מיציאת מצרים, ומתחילות כל הצרות של המדבר. שהם רק עזבו את הים וכבר מוטרדים מה... ואין לנו מים ואין לנו אוכל ואין לנו... יש לי הרבה הסברים טובים על זה, אבל אתה שואל את עצמך כמה בסוף פסוקים מושקעים בקטע של הפנן וכמה פסוקים בצרות בדרך. זה לא פשוט לראות. תנסה לעקוב איפה בתנך יש קטע ארוך שכמו נכון, יש תחילת שר הטבעות, יש את הקטע של המשתה בשייר, כן? לא יודע, את הקטע, הכיף הזה לפני ההסתבכות של הסרט, כמה פסוקים יש על זה? אני לא בטוח, אולי העיניים שלי עברות, אבל אני, נדמה לי שיש לא הרבה. אתם מבינים מה אני אומר? איפה בתוך הסיפור, על בית המקדש, כמה פסוקים יש מתארים, ממש מתארים, כאילו הכל זה צרה רודפת צרה. אז אני... כן, אז אני אומר, אוקיי, כמה זמן יש מזה, אני לא יודע, זה קצת מתסכל, אבל אני בכל זאת אנסה להתמקד דווקא ברגעי ההצלחה.
כן, זה מעניין, כי כאילו אם אתה מסתכל על הסרט, אז תמיד...
שלא ראה את הסרט, אמור להבין.
כל סרט, כל סרט. נכון, נכון.
כאילו יש הרבה זמן
למה
טוב לפני
שהכל
מסתבך.
כן, כמה זמן? יש בזה דקות, נכון? כמה דקות לפי
הדבר? כשמתחילים ישר
בהסתבכות?
נכון, נכון.
10 דקות לפני ההסתבכות.
אירוע מכונן ראשון. כן. אחרי שני גם.
ואז כל הזה... המשך זה רק
אכזבה.
כן.
יתרון
בסוף
הטבע.
כן. אז, אבל בכל אופן, יש איזה נקודה שאתם רוצים להתמקד, כי אני ממש מתלבט בין כמה דברים טובים. כמה מטעמים. יש זה עם חרובים, יש...
מה זה אומר עליו שפה? פרעה
מאוד
ישראל, נבוכים הם בארץ,
אגר עליהם המדבר. כן, הם תקועים, הם לא מצליחים.
אתה יכול להשתמש
לסנות?
כן. אני בצער להפסיד כל דבר, כי אם אנחנו עכשיו מתמקדים בזה, אנחנו מפסידים את הקטע הנפלא שעם ישראל הולך ומנחים אותו. יש עמוד ענן ועמוד אש שמנחים אותו במדבר ללכת. בסדר, אבל ניקח שתי נקודות. אחת הנקודות של הדגשים של מה אני רוצה להרוויח מקריאת ים סוף, ואחרי זה את סיפור המן, כי אני רואה שסיפור הפרנסה והכסף נוגע להרבה אנשים, אז נחזור אליו קצת. אז ככה, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם, ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, פרק י' פסוק י' א'. מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים עם מותנו במדבר. אז אני, למרות שזה כאילו נורא מעצבן, אבל צריך ללמד הרבה הרבה זכות על עצמנו, עליהם וגם עלינו. למה אנחנו מתעצבנים עליהם בעצם? כי אנחנו, כמו שאנחנו מתעצבנים על עצמנו, איך זה שאנחנו לא מבינים אחרי כמה פעמים, ואיך זה, זה אותו רעיון. אז לנסות לתפוס א' שזה ככה, וללמד על זה זכות, על המצב, שכמעט אין מנוס שעם ישראל יעמוד בדילמה הזאת. האחת, זה באמת שמשה רבנו הוציא אותם בטרם עת. בסדר, יש כמה מקורות על זה שהם היו אמורים להישאר יותר זמן וכולי, והוציאו אותם ביד חזקה והפרעה גירש אותם ממצרים. אז זאת אומרת, זה ברור שעם ישראל עוד ברמה מסוימת עוד לא החליט לצאת ממצרים. עכשיו, כשאתה יוצא כשעוד לא החלטת לצאת, אז זה ברור שכל דבר שיסתבך בדרך זה יהיה הוכחה שאתה רוצה לחזור. כי זה נקרא בימים הדיוק מותנה. בעצם אתה יוצא עם תנאי. אתה עושה את הדבר הנכון, אבל יש איזה, איזה תנאי כזה. אם זה ילך, אם יהיו נחמדים אליי, אם כאילו זה, אתה, אפילו זה מה שדיברנו אז מבחינת הסימנים. בצורה המקולקלת של השימוש בסימנים, גם אנשים שהם לא מיסטים, הם, יש להם את התדר הפנימי הזה, שאתה בודק אם זה הולך, אם זה לא הולך, ואם זה לא הולך, אתה אומר, כן? אז זה, אני אעשה את זה, אם זה ילך פיקס. אם זה לא, מה תהיה ההוכחה? שבאמת במצרים היה יותר טוב. זאת אומרת, אתה יצאת בתנאי שיהיה יותר טוב בחוץ. אתה לא החלטת שזהו זה, אתה יוצא ממצרים נקודה. אתה יוצא אם יהיה יותר טוב בחוץ, אבל אם במקרה פגשת משהו יותר גרוע בחוץ, אז, אז בשביל מה עשיתי את כל העניין הזה? זה רק, ואנחנו מחפשים להגיע למצב שאתה יוצא ממצרים כי אתה יוצא ממצרים. אני לא חוזר לשם לא בגלל כלום. ולזה צריך להגיע לרמת ודאות גבוהה, וזה לוקח קצת זמן. אז זה דבר אחד. דבר שני זה הנושא של הקשר למשה. שתכף נדבר על זה שהקשר למשה הוא מאוד עקרוני ביציאת מצרים, אבל הוא גם זה שמסבך אותנו. זה בכלל כלל טוב שאפשר לראות בתורה, שיש דברים שהם אמיתיים, אבל הם באמת מסבכים אותך. למשל, בוא נמשיך רגע עם הקשר למשה. משה נבחר להיות מתווך של התורה לעם ישראל בהר סיני, אז אחרי זה קורח אומר, מה, למה תתנסו על כעל השם, כל העדה כולם קדושים? אז, אבל אי אפשר שזה לא יקרה כמעט. כי ברגע שאתה בחרת בפטנט הזה שיש מתווך, ברור שיש סכסוכים על המתווך, אולי אתה רמאי, אולי אתה גנב, אולי ניצלת אותנו, אולי אתה גורו, אולי אתה מה שאתה רוצה. אז יש איזה משהו מובנה שאתה בחרת לעבוד ככה, אז זה הסיבוך. אז ברגע שמשה הוא מנהיג חזק שמוציא את עם ישראל ממצרים, זה ברור שהם יריבו איתו כל הזמן. כי הוא יהיה השם בהכל גם, נכון? הוא המושיע, הוא השם, הוא ה... בסדר, הוא... זה ככה. אז מצד אחד, אז מה הפתרון? תגיד, אז אתה יודע מה? אז עזוב בלי משה. יש פתרון אחר. תעבוד עם משה, אבל תשחרר את הקשר למשה מהנטיות לעבודה זרה. כי אפשר הרבה להבין שחטא העגל קשור לקשר למשה. זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. הבעיה זה הקשר למשה, זה חטא העגל. כשמשה מסתלק, הם אומרים, הלך עלינו, לא יכולים בלי משה. בסדר? זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. לא בהקשר הזה, אלא בהקשר שאני אסביר מה זה היסוד הזה של העבודה זרה למשה, זה שיש מישהו שבו יש את האור וזה לא אני.
הקינה הזאת גורמת לעבודה זרה?
יותר תלות, זה גם קשור, כי הקינה ותלות זה פרצופים של זה. מה הקשר לעגל? אז צריך להבין מה זה בכלל עבודה זרה. אבל קודם כל להבין מה הקשר לעגל, כי משה רבנו עולה להר, ואז הם אומרים, זה משה, לא האיש, לא, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. זאת אומרת, רואים בפסוקים שם שיש קשר לזה שמשה לא חוזר, אז נעשה עגל. זאת אומרת, אם משה לא הולך, אז אני כבר לא עובד את העבודה הזאת. אם משה לא חוזר, כן? אז למה לעבוד ככה בכלל?
כן, אתה אומר למה בורא עולם?
נכון, בסדר, קודם, זה שאלה טובה, אבל אני אומר, תכף נדבר מזה, אבל להבין את זה, שיש משהו מובנה בזה שאתה מוציא את עם ישראל דרך משה, שאחר כך יהיה סיבוכים ממשה. זה, אי אפשר להתחמק מזה. בעצם הוא מוציא אותם. לכאורה, בוא נעשה מין לכתחיל הדמיוני כזה, עם ישראל יוצא ממצרים כי הוא מאמין, והוא יודע, והוא עושה טעותות. ושלום לישראל, אין סיבוכים משה. אף אחד לא הושיע אותנו, אין אף אחד לריב איתו. הכל טוב. אז הנושא של מתווך הוא תמיד הפוטנציאל לעבודה זרה. אבל אני, התזה של השיעור שרצוני להוציא לפניכם היום, זה ש... אבל צריך.
צריך.
צריך מתווך, וצריך שהוא לא יהיה עבודה זרה. לא אם נוותר על זה. בוא נגיד, יש שתי דרכים, אפשר להגיד את זה לכתחילה או בדיעבד. במעמד הר סיני יש צד להגיד שזה כאילו בדיעבד. הקדוש ברוך הוא מציע לעם ישראל התגלות, לכולם, ישירות ללב שלהם, לכל אחד ואחד. מה שכתוב בירמיה למד א', נדמה לי, שיום אחד יהיה מצב שלא יהיו יותר רבנים, ואף אחד לא ילמד את אף אחד תורה, כי כולם ידעו את השם למקטנם ועל גדולם, והתורה תהיה חקוקה על לוח ליבם. זה נקרא בירמיה למד א', ברית חדשה. אף אחד לא מזדעזע. כתוב שיום אחד יהיה ברית חדשה, ואף אחד לא ילמד את אף אחד תורה, והתורה יהיה בתוך הלב של כל אחד. זאת הייתה ההצעה הראשונית, מה?
זה לא בסדר?
אז מעולה, הכל טוב. רק אני בודק אם זה מעורר איזה אסוציאציות, המילים האלה.
ברית החדשה, ברית החדשה,
אבל מעבר לזה... כן, כן. בעצם זה הקייס שלהם. מבוסס על היסוד הזה. אז אנחנו הרבה פעמים בפאניקה מהרעיון הזה, אבל זה ירמיהו, זה לא... מה?
למה פאניקה?
אז עזבי, זה לא רלוונטי, זה שיעור לדוסים. נעבור רגע, זה שיעור לדוסים, עכשיו אני... אז זה, לכאורה, איזה נפלא, איזה נפלא, התורה בלב של כל אחד, לא צריך לפתוח ספרים, לא הולכים לרבנים. אצלך בלב, כל התורה כולה, הקדוש ברוך הוא הגילוי מבפנים מהלב. זה, אבל עם ישראל, במעמד הר סיני, אומר, לא רוצים, אנחנו מתים מהפטנט הזה. לך אתה, דבר עם אלוהים ותגיד לנו. אז זה בכלל, זה בקשה של עם ישראל לעבוד ככה. הקדוש ברוך הוא הציע, בלי משה רבנו במעמד הר סיני. מה?
לא,
אני
מסתכל
על זה.
לא, אני מסתכל על זה. לא, אני
חושב על זה. בסדר, אבל זה בספר דברים, כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל על זה בעין טובה. זאת אומרת, אמר למשה רבנו, היטיבו אשר דיברו, זאת הייתה בקשה נכונה. הבקשה הזאת של עם ישראל לעבור דרך משה רבנו. אבל אם התורה נמסרת דרך אדם אלינו, אז תיזהר, כי יש סכנה שהוא יהפוך להיות תחליף שלך, ואז יש עבודה זרה, ואחד הסימנים זה שהוא מצד אחד, הוא מושיע אותך במקום העבודה שלך, וכשזה נכשל, הוא השם.
גם תחליף שלך וגם תחליף של האל.
נכון.
שני כיוונים.
נכון.
אתה מעביר אליו את האחריות.
כן, הוא נהיה אדם במקומך, ככה סבא שלי מגדיר את זה. במקום שאתה תהיה אדם אמיתי, יש מישהו שהוא אדם אמיתי, ועכשיו אני עומד מולו. אז לקחתנו, תבין, לקחתנו למות במדבר. לא יצאנו כי אנחנו רצינו, הוא לקח אותנו, יש לו איזה קריזה, משה רבנו, הוא לקח אותנו למדבר. אז, ומה זאת עשית לנו? להוציאנו ממצרים, בגללך בכלל יצאנו. אנחנו, אם אתה שואל אותנו, היינו שם עדיין. אנחנו הקשבנו לך.
שואלים שבהגדה של פסח הוא לא מופיע בכלל. כן. חלק מהסיבה שמחקו אותו לגמרי.
אבל עד... כן, לא זה הדבר. אנחנו אמרנו לך. אמרנו לך שאנחנו לא רוצים לצאת. אמרנו לך תשאיר אותנו במצרים. כאילו בעצם, מה אתה לומד מזה? בעצם ניסיון. הוא מציף לפני השטח את מה שנמצא למטה. עד שלא הגיע פרעה לרדוף אחריהם, כאילו אנחנו לא ידענו, ועם ישראל לא ידע על עצמו, ומשה רבנו לא יודע עליהם כביכול, שזה בעצם מה שמסתובב להם בלב מתחת לפני השטח. וכשמגיע איזה ניסיון, עולה כאילו דברים שהם כרגע נסתרים, שאתה כאילו לא ידעת שזה שם. אז הנה, אנחנו באמת לא רצינו בכלל לצאת ממצרים. זה באמת מה שהיה במקור, ובגללך. ויאמר משה אל העם. עכשיו, משה פה, לעניות דעתי, לא ראיתי פרשן אומר את זה ככה בדיוק, אבל היסוד הזה כן נמצא הרבה במפרשים, שמשה אומר להם, בסדר, אל תפחדו, ביוד ג' התייצבו, ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. משה רבנו עונה להם, אל תפחדו, השם יושיע אתכם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו לא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים בבשה. תרים את היד שלך, ואתה תבקע את הים. זה לא אני. כי אם אני רוצה להוציא את עם ישראל אני יכולתי לעשות את זה כל הדרך במצרים. ואני, אם תשימו, תקראו אחורה את הפרשות, אתם תראו שכל הזמן הקדוש ברוך הוא מתעקש, תשמע, לך אתה, ותיקח את המטה, ותרים את היד, ושארון ירים את היד. למה? למה כל זה? בגלל ש... תראו בפסוק, זה אצלנו עמוד קוף נון וב, פסוק למד א',
פרק
י"ד? כן. פרק י"ד, פסוק למד א'. כן. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה כל הפואנטה. הפואנטה היא שיציאת מצרים ופה קריאת ים סוף, שהם יאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה... כמעט, אם יש לך רגישות, רואה, זה כמעט מזעזע. להאמין בהשם ובמשה. זה ה... ולמה הם מאמינים בהשם ובמשה? הרי יש להם גם קושיות על משה אחר כך. אבל נכון, צריכים להאמין בהשם ובמשה עבדו, שהוא מרים את היד, והוא נוטה, והוא קורע, והוא זה, מה זה?
על פניו,
בהשם
ובמשה
עבדו,
זה פשט שלהם, אבל יש פה לך עבודה זרה.
שמה? אתה אומר אולי זה בכלל קלקול.
לא, אני אומר, אם זה לא מלווה בהסבר שלך, אם ככה, שזה מה שהוא אומר לו...
שיתוף, כן, מאמינים בהשם ובמשה, אמונת השיתוף.
הוא אומר לו, אני בניתי את הכל, שאמינו בי, זה בסדר. שאמינו גם בך.
כן, בדיוק.
שם משה ורוח הקודש.
כן, בדיוק.
כן.
זה באמת לא פשוט העניין הזה של צדיק.
נכון.
צדיק.
נכון, נכון. אז קודם כל הצדיק הרי.
כאילו מבחינה רגשית רק בשנים האחרונות אני יכולתי להבין את זה. וזה באמת אני לא... כאילו אני לא יכולה להסביר את זה למה זה נכון כל כך צדיק. כאילו אני רק יכולה להבין שבעולם הזה ככה זה.
ובייחוד גם בדור שלנו קשה. שאתה רואה שהרבה דברים
שהאמינו
בהם,
אין
שום קשר
לזה. כן. נשברים ומתנפצים, כל מיני דברים שאולי... פה למטה ברבי נתן הולך לכיוון של זה אמונת חכמים. אז זה יסוד שאפשר לראות אותו בכמה צורות, אבל הוא חוזר לעצמו בתורת ישראל, שיש בתוך האמונה מובנה גם המעבר דרך האדם, ולא רק דרך השם. זאת אומרת, אלוהים, בוא נחזור אחורה לבראשית. רגע, אז שנייה, בסדר. אז נחזור לבראשית. בראשית, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ואז בורא אדם, ואומר לו, תמשול בכל באמת הנבראים. למה אתה עושה את זה ככה? כתוב גם שהמלאכים התבלבלו ורצו להשתחוות לפני האדם, כי הם לא ידעו מי אולי להגיד לפניו קדוש. אז אתה בורא צלם אלוקים. ואחר כך אתה צריך להגיד, תיזהרו אל תשתחוו לפניו, אבל יש איזה משהו מובנה שהקדוש ברוך הוא רוצה למסור סמכות ולהפקיד בידיים של האדם את המין סמכות דמויית אלוקית דווקא. או אני רוצה שותף בעולמות התחתונים דווקא. וזה שיש אני יכול לנהל את העולם, זה לא כזה חידוש. החידוש המשמעותי שיש לי שותף למטה. זה דווקא יותר, לכאורה, יותר הפתעה ויותר מעניין מאשר זה שאלוהים יכול לנהל את העולם. זה לא מרשים אף אחד. ואחרי זה, מה שכתוב על האבות, שהאבות הם המרכבה. זה כתוב במדרש תנחום הזה, שהאבות הם מרכבה לשכינה. זאת אומרת, הגילוי של אלוהים בעולם התחתון הוא על ידי האדם. והאדם נקרא מרכבה לשכינה, זה כאילו הקדוש ברוך הוא רוכב עליו, יש מרכבה, שזה האדם, והקדוש ברוך הוא יכול להופיע רק על המרכבה הזאת. אז האבות הם המרכבה. אחר כך יש לנו את משה, ובאופן כללי זה עם ישראל. אומרת שבהרחבה זה הופך להיות אתם, כן? שצריך שהעולם יאמין באשם ובכם.
אבל זה לא בכם, כי אתה אומר שבני
ישראל
היו צריכים להאמין
בהשם. אז אני הולך עם זה רגע לאט לאט, אבל תראי את המעגלים המתרחבים, להבין את התמונה, בסוף כן. בסוף המהלך זה אותו מהלך, שזה... כאילו מה, אלוהים הוא מלך העולם? למה צריך את הסיפור הזה של עם ישראל? אנחנו מסתדרים יפה, בוא, אלוהים, עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? תן לי שתות קפה, לאכול עוגיות טעימות בלי שמן קוקוס הפעם. ומה אתה רוצה ממני? מה אני רלוונטי לעניין באיזה מקום? יש אלוהים, מקסימום, תן לי להראות לך, הנה, יש אלוהים. הוא אומר, לא, 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 אל תבחר, לא, שכחו מזה חברים. הוא אומר להם, אל תגיד, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. תרים את היד שלך ואתה תבקע את הים והם יאמינו בי ובך. זה אותך שהוא רוצה לצורך העניין. הוא רוצה שיאמינו בזה שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם דרך האדם. למה זה נקרא אמונת חכמים? כי עוד כמה זמן אנחנו נראה בתורה שבעל פה וכולי שיש סמכות, המתן תורה, ואנחנו עוד נדבר מזה, שהקדוש ברוך הוא נותן את המפתחות להופעה שלו בעולם לידיים של בני אדם מסוימים, לבינתיים, בוא נגיד. כתוב על אברהם ויהיה ברכה שהברכות מסורות בידיך. אגב, מה שמתחדש לי שזה קשור לאבי מלך. אבי מלך מתפלל לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תרפא אותי. או לא, סליחה, הוא לא מתפלל אליו. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום הלילה, והוא אומר לו, אתה רוצה שהממלכה שלך תרפא? הוא לא אומר לו, אז תדבר איתי. הוא אומר לו, לך לאברהם, אברהם מתפלל בעדיך, ואז אתה תחיה. כן? אני רוצה שזה יעבור דרך אברהם. דווקא. הברכות מסורות בידיו. זה שהתורה מתגלה דרך הבן אדם. התורה זה לא מספיק. צריך את אותנו, שאנחנו גם מפרשים את התורה, זה לא פירוש טכני, אנחנו מגלים את התורה כל פעם לפי המצב, לפי הזמן, לפי היום, לפי זה, שזה באופן כללי תפקיד של חכמי התורה שבעל פה, אבל זה נכון קצת ברמה מסוימת גם אצלנו, שאנחנו מולידים מהתורה את מה שצריך להיוולד עכשיו, שזה אצלנו. כי לכאורה, אם לא, אז תן להם את הספר, הנה, שיהיה לכם בהצלחה. מה אתם צריכים אותי? אגב, זה חלק מהאומות, זה מה שהם רצו לעשות. הם רצו להגיד, רגע, 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 יש אלוהים? יופי. אפילו תורה, נניח. מה אנחנו צריכים אתכם? מה אנחנו צריכים גם את התורה שבעל פה, שזה הדבר הזה שאתם, זה כאילו העבודה שלכם? אנחנו לא רוצים.
שלכם.
עם ישראל. אז כן. כן. ויותר מזה, עם ישראל גם כן. היה מאוד שמח אם היה אפשר לשכוח מכל הסיפור הזה.
זה לא הולך להתאה את כל כך מסלם.
ומה שאנחנו מנסים להסביר שזה, אני מנסה להגיד שזה מהותי לתוכנית. וזה יכול להיות גם עבודה זרה, בטח. עם ישראל השם, אמרנו לך, כן, אתם לא מספיק צדיקים, אתם לא מתנהגים יפה, אתם זה, אני לא יודע מה זה. גם זה הנטיות האלה, לסבא זיכרונו לברכה, אלו עניין שאומר, מאחורי חלק מהעיסוק בעם ישראל, יש בעצם אלילות של עם ישראל. כאילו אתם ובגללכם ואיך אתם רשעים ולמה אתה עסוק בנו כמו אליל שאני אשם בכל הצרות של העולם ובגללי ואם אני אשם משהו אחר אז הכל יהיה בסדר ואני זה אותו ריח של אלילות שפה מופיע על משה כאילו הכל על משה כמו לא יודע בתיאוריות של קבוצות אם אתם מכירים קצת שמים על המנחה את זה הוא האליל כולם רבים איתו וזה מסתיר זה מסתיר קונפליקטים בתוך הקבוצה, נכון? אפשר לריב עם המנחה. נו, אז אחרי כל מה שאמרתי, בסדר, אבל... אז איך נזהרים מהסכנות? אחד מההבנות זה שמשה רבנו רק מגלה לך מי אתה. זאת אומרת, הוא לוקח את זה לבינתיים כאיזה מין מהלך זמני שנועד לעזור לך לגלות שזה אתה. והאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה בעצם, גם הרב שאול יורוביץ' דיבר על זה איזה יום כשהוא היה באוהל, יאמינו בהשם ובמשה עבדו, דהיינו בהשם ובך. לא משה כמשה, זה משה כדי להראות לך את האדם, את מי אתה. בסדר? ואם זה נתקע, וזה הופך להיות משה כמשה, אז נפלנו לפעול של עבודה זרה. זה מה שמשה מנסה להגיד, אני כביכול מתווך, אבל בכלל לא כמו שרגילים לחשוב. אני מתווך לך את זה שאתה לאט לאט תבין שבעצם אתה בדיוק כמוני.
אז אם משה עושה משהו שלא לשם מטרת התיווך הזאת, אז בעצם משה הולך למקום של עבודה זרה?
כן. יש את הסכנה גם אצל משה, ואני חושב שחלק מהתהליכים שצריך עוד להעביר גם את משה, זה לא ליפול בעניין. של להבין לא נכון בדיוק את התפקיד שלו, לקחת יתר. כן.
אני תקועה בשלב קודם.
מה?
תגיד לי אם זה כאילו אמור להתפטר אחר כך, שמפריע לי בכל הדיבור שלך, אני לא מבינה את זה. יש את השלב קודם, שאתה אומר שלכל עם ישראל היה אופציה להיות מול הלב שלהם.
האמת זה לא קודם, זה בהמשך. בסדר? אז בהמשך במתן תורה יש להם את האפשרות לעמוד מול הלב שלהם, כן. והם אומרים גדול עלינו, יהרוג אותנו. אבל אז בואו...
אוקיי, אז בואו... גדול על מבינה, אבל אתה אומר שמישהו אמר שזה היה נכון.
כן, שהקדוש ברוך הוא אמר מעולה.
מישהו אמר.
כן.
הקדוש ברוך הוא אמר שזה מעולה, אז את זה אני מנסה להבין.
למה?
כי אני עדיין...
כן, הבנתי. אז רגע, אבל אם אני מחבר את זה, לא ראיתי את זה כתוב ככה, אבל נראה לי שזה די מובן, לכאורה היה ראוי להיות אפשרות שעם ישראל יצא ממצרים בלי משה. בסדר? יצאו בעצמם. מה? אתה צריך מתווך בשביל להשתחרר מהעבדויות שלך? תשתחרר, מה אתה רוצה?
מה היה מאחד אותם?
מה?
מה היה מאחד אותם?
הם? עם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. מה, אתה צריך מנהיג חזק בשביל להתאחד? זאת אומרת, מסתבר שלפעמים כן, אבל תתאחדו. עד רבה, זה שאתה פונה אליו, זה רק ייצר לך את כל הצרות אחר כך. יהיה מפלגת משה, יהיה מפלגת האנטי משה, יהיה את אלה שאומרים למה בכלל צריך משה, בילדיו, יותר טוב. אז את אומרת, למה בכלל להגיד שזה טוב? כן. זה, כי זה עם ישראל מזהים שזה גדול עליהם לעת עתה. שהם צריכים תהליך, שהם צריכים הדרגתיות בהופעה הזאת, שאם לכתחילה התוכנית של הקדוש ברוך הוא שכל האנושות תהיה כזה גילוי, או לכתחילה אחרי זה, כשזה עם ישראל, שכל עם ישראל יהיה, לאט לאט והולך המצמצם למשה רבנו, אבל רק כפתרון זמני. כפתרון שנועד לגלות להם, לעזור להם להיות הם בעצם. כן? זה מצב.
זה מעולה כי זה מה שהכי טוב
שישר כרגע. כן. דיוק בזמן. כן, בדיוק. אבל הדיוק היחסי הוא דיוק מוחלט. דהיינו, הם אומרים, אם אתה תנסה עכשיו לעשות את הדבר הטוטלי הזה, של לתת תורה לכל עם ישראל ללב, אנחנו מתים. והקדוש ברוך הוא אומר, הם צודקים. הם באמת צודקים. זה לא ילך. אז
השיעור באמון.
שמה?
כמו ללכת אחרי מישהו, וגם כשעולה ספק, זה
נשאר... אז זה א', אבל אני רוצה רגע להדגיש שהנקודה היא ללכת אחרי מישהו, אבל להבין שהוא תפקיד שלו לגלות אותך. והוא צריך גם כן לדעת שהתפקיד שלו לגלות אותך. וזה מאוד מפתה לעשות בשבילך את העבודה, ואז בעצם להשאיר את עצמו תמיד העניין. כל הפואנט הזה בסוף הוא יוריד את זה חזרה אליך. התפקיד שלו זה כאילו, טוב, אני לא יודע למה עולות לי היום דוגמאות טיפוליות, אולי בגללך, אבל יש איזו נקודה בטיפול קלאסי, המטפל מסכים לקבל שהמטופל יזרוק עליו את אבא שלו ואת אמא שלו, ואז אחרי זה הוא יעשה לו איזה תיקון וישחרר אותו חזרה. אולי יפי, אבל בטיפול הקלאסי היה מי שאמר, אני לא רוצה גם לשחרר, אני יותר טוב מאבא שלך. טוב מאוד, תעביר אליי, אין יותר טוב, מה אתה צריך אותם? לצורך העניין, בתקופה של החינוך, שהבית ספר תופס את עצמו כבמקום ההורים, כי הוא יותר טוב. כן, כי ההורים לא מספיק דתיים, נכון? אז אני אקח אותם שם, שלא יחזרו חס ושלום לחגים, יתקלקלו בבית. זה היה מוד הפעם. היום המוד הפחות, גם בטיפול, מחזירים את זה, אני לוקח את זה לקצת, אבל המטרה היא ברור שאני לא תחליף לך. אני לא תחליף להורים האמיתיים שלך, אני לא תחליף אז גם פה, משה רבנו צריך להיות מין, בסדר, אני לוקח את זה, אבל להחזיר אותך אליך, ולהחזיר אותך אל הקדוש ברוך הוא ישירות. המטרה זה שאני אלמד אותך איך ליצור קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם.
זה קשור לזה שהוא אמר להם באיזה שלב, אנחנו מה? שבאו אליו בטענות?
כן. כן, זה נקרא בחסידות הנושא של הישות. שאתה תופס ישות, שאתה נהיה עניין. שיש לך נגיעה אישית בסיפור. עכשיו, בסדר, זה אחד. להתחיל לתפוס את זה, אולי נדבר מזה בעוד שיעורים כדי להרחיב ולהעמיק את הנקודה, לתפוס לצורך העניין, בוא ניקח את זה לעוד כיוון, התפילה. יש אלוהים בעולם, אבל עד כמה אני תופס שהתפילה שלי היא קריטית לאיך שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם? כשאתה בא לתפילה, בסדר? כמה באמת החוויה שלך שבלעדיי לא יקרה הים? בסדר, אני פה עושה איזה טקס. אני לא תופס וימינו בהשם ובמשה עבדו. כן, יש את השם, יש את זה, ואני בא עושה פה קצת טקס דתי. אני מדבר על החוויה הממשית. אם אתה היית תופס שקריאת ים סוף זה בעיניים שלך, אתה מבין, זה מה שהוא מנסה לגלות לך, שאתה לא מבין שהגילוי של הקדוש ברוך הוא תלוי בך. זה איתך או בלעדיך זה כל המשחק. ואנחנו הרבה פעמים החוויה שלנו שאנחנו קצת עורכים צדדים, מקסימום צריכים להגיד לו שהוא גדול, שהוא מלך, שהוא זה, אבל לא שבאמת בלעדיי זה לא יהיה. זאת אומרת, אם אני מסביר את זה ככה, אמונה בקדוש ברוך הוא זה לא אמונה, אז טוב, אז אני פה והקדוש ברוך הוא שם עושה את העבודה ואני מאמין בו. אמונה בקדוש ברוך הוא זה ככה, בסדר? זה ה... תבין מה אני אומר? כן.
כעצינות.
כן. אז להאמין בקדוש ברוך הוא, זה חייב לעבור עם במשה עבדו. כי אם אני חושב שאני סתם כלומניק, אני בחוץ, אז בעצם אני שם את, כאילו להאמין בקדוש ברוך הוא זה שם. אני מחוץ לתמונה. אתה צריך להיות ממש להסכים לקלוט שבלי שאתה, אתה עד הסוף, אז אין הקדוש ברוך הוא בעולם, לא יקרה ים סוף. אז הוא אומר למשה, מה אתה מדבר? מה אתה צועק אליי? תרים את היד שלך, תנתת זה. זה העניין.
זה קצת כאילו שחושבים על הספירות, שכל ספירה מקבלת מספירה אחרת, אז זה קצת מבלבל הדבר הזה.
לא הבנתי.
תבין מה אני אומר?
לא.
כי אם המלכות מקבלת מספירות מעליה, עד שזה מגיע לכתר, אז זה כמו, לא יודע, מזכיר קצת חשמל, שהוא בא לחדר, אז הוא עובר דרך כל מיני תחנות, והוא לא בא לפה ישר מתחנת הכוח. אז קצת, אז הדבר הזה...
כאילו נותן יותר מדי חשיבות לספירה בפני עצמה.
גורם לחשוב שכאילו יש דברים מעליי אולי שמורדים לי את השפע, כאילו שהקשר שלי לקדוש ברוך הוא להשם הוא באיזשהו מקום ישיר, אבל הוא גם לא ישיר.
נכון. עצם זה שאתה קורא, אם אתה כבר עוד בקבלה, בסדר, עצם זה שאתה אומר לי שיש ספירות, זה חשוד בפני עצמו. אתה כבר זה נראה לך נורמלי להגיד ספירות, אבל כשהתחילו לדבר מזה, רצו לשרוף את הספרים האלה, זה מקובלים, זה חבורה של עובדי עבודה זרה. כי בדיוק הם מדברים כאילו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך מתווכים. תקרא להם ספירות, תקרא להם ספירת מלכות, מה זה משנה? עכשיו בתפילה אז אתה פונה לספירה כזאת, ספירה כזאת, אז זה בדיוק העניין. אז המקובלים רוצים להגיד בסדר, נכון, אתה נורא מפחד מעבודה זרה, אבל אין התגלות בלי מתווכים. עכשיו אתה צריך שהמתווכים לא יהפכו להיות עבודה זרה. אבל אין התגלות מלא מדווחים. לצורך העניין, אם אנחנו חוזרים לעניין הפרנסה שנחזור עוד מעט.
הביקורת היא על המקובלים בסיפור הזה. היא לא על זה שהם מורידים אולי יותר מדי דברים שהם לא... שהעם לא... כמו שאמרת,
יש כל מיני. יש כל מיני. בזמנו
חלק מה... להתבלבל איך למקומות שהם לא...
לא, 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 לא. היה דברים הרבה יותר חריפים, שזה ממש עבודה זרה. יש כמה פלגים בתימנים... כן, אבל אז לא בקטע של אסור שזה כאילו איזה סוד, אלא ממש היו טענות שזה עבודה זרה, שאתה עושה, מכניס מתווכים בקשר בין אלוהים לבין העולם. קל וחומר שבתפילה יש כל מיני ספירות, אז בכלל כאילו אתה עכשיו מתחיל... כן, יש בזה הרבה הרבה עניינים. אני רק תופס נקודה אחת ספציפית. הנקודה הספציפית זה הנקודה של לכאורה סכנת העבודה זרה. אבל מה ש... יש מאמר של סבא שלי בצרפתית, לא תרגמתי אותו עדיין, אבל הוא מדבר על זה שמרוב שאנחנו מפחדים מעבודה זרה, אנחנו בפניקה מעבודה זרה, אנחנו מפספסים את התיווך האמיתי שאתה כן צריך.
כן? אבל זה באמת מבאס שצריך תיווך.
לא יודע אם זה מבאס. זה מה שצריך לגלות.
כמו שהיא אומרת, אז למה לא...
זה שאלה שכל אחד... זה שאלה ש... אתם מכירים את הטריק שלי. יש איזה נושא. עכשיו אתה צריך לעבוד איתו איזה זמן. זה לא הביא לך את הפתרונות. אבל קודם כל תראה מה... כאילו איזה סוגיות עולות לך מול הנושא. אחד מרגיש, זה מתווך, למה אני צריך את זה? אחד אומר, בטח, מעולה, למה, מה הבעיה שזה משה ולא אני? וכל אחד צריך לברר את היחס הפנימי שלו לסוגיית המתווך, וזה מסביר לו את היחס הפנימי שלו לעצמו ולעם ישראל ולאמונת חכמים ולכל מיני דברים. אבל למה צריך את זה? הקדוש ברוך הוא, מה שאני רוצה להגיד, שהקדוש ברוך הוא ממש רוצה שזה יהיה ככה. הוא בורא את האדם בעולם ואומר לו אתה תהיה מושל. מיד זה ברור שהעולם יתחיל להסתבך איתו. עם האדון מושל הזה שהוא צלם אלוקים, שהוא דומה לקדוש ברוך הוא, כל הנפלא זה שיש גילוי אלוקי בארץ. שזה אנחנו. אחר כך, למה לאט לאט זה נהיה יותר ויותר מתווכים לכאורה עד שזה מגיע למשה, שזה אחרי זה מאמין לעם ישראל ועם ישראל הבריאה וזה וכולי. בוא נגיד ככה, מה זה מבאס? השאלה אם אתה צריך או לא צריך.
שזה גם יש שבתות וחגים, כאילו זה גם חלק מזה, לא? שזה זמנים שבהם...
זה זומה, נכון.
זמנים ש...
זה מין מדרגה...
מתחכים לנו את ה...
השאלה, זהו, זה השאלה, אם אתה צריך או לא צריך. אם אתה מסתדר ליצור את הקשר שלך ישירות לקדוש ברוך הוא, אז אולי לכאורה אתה לא צריך. תבדוק אבל אם אתה...
מה זה לא צריך? יש לך גוף, זה כבר אתה צריך משהו. זאת אומרת, אתה צריך, אתה, כאילו, אם היית נשמה ללא גוף וללא שום תכונות וללא שום, אז אתה לא צריך, אבל אתה בעצם כבר בתוך כל מיני, יש לך כל מיני מטווחים בינך. כאילו משה אומר לו, תרים את ידך.
נכון.
אם לא היה למשה ידיים, כאילו.
כן.
צריך את זה משהו, כאילו גם להתפלל לספירה, זה במובן מסוים, תשתמש בתכונה ספציפית הזאת, ולא זאת, זאת אומרת, אז התכונה הזאת היא מתווכת. אם לא היית מגלה את השם פה, היית מגלה אותו פה, בכל מקרה צריך איזשהו משהו, שזה יכול
לנו. נו, אז, אבל איך זה עונה לשאלה? אז בסדר, אז יש לי גוף, אז אני מבקש כסף, אני מבקש אוכל, ולמה אני צריך בן אדם אחר?
שהוא גם גוף.
זה גם איזשהו כלי, בהקשר הזה.
ש?
צינור.
כן, ולמה אני צריך אותו? מה...
כמו שאתה צריך אוויר, כמו שצריך, כאילו אתה צריך, אתה, כאילו, זה מגיע דרך משהו, הגילוי אלוקים, זה יכול להגיע דרך, לא יודע, זה ברק, זה יכול להגיע דרך איזה משהו יפה שראית, זה יכול להגיע דרך מישהו, כאילו.
אני חושב שהוא מתעקש, דווקא דרך מישהו. ברק, זה לכאורה האפשרות השנייה. בוא תפגוש את הקדוש ברוך הוא דרך הבריאה, בסדר. אבל הוא אומר, לא, לא.
למה בריאה זה יותר טוב משהו בינינו? למה בריאה זה לא עבודה זה הלפך, עד רבה עבדו,
טוב, אז לך אין את הקושייה, אתה בסדר לך אמונת חכמים. זה לא ברור לי שזה עד כדי כך בסדר לך, כי האם אתה תופס שאתה חייב, כאילו בחווייתית, שאתה חייב את הצדיקים כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, חייב את הצדיקים כדי להשתחרר, אני לא רואה אותך הולך לצדיקים.
אני חייב דברים מסוימים.
אנחנו מדברים עכשיו על צדיקים, לא על בני אדם.
יכול להיות שאני חייב, יום אחד אני חייב לצדיק, ויום אחד אני חייב איזה קבצן בשוק, שכאילו אני נותן לו כסף, ודרך זה זה התגלה לי. עשיתי מצווה.
כן, טוב, אתה מעדן את זה, אני מנסה דווקא לשים את זה יותר דווקא. זאת אומרת, בסדר, יש גם צדקה והכל, אבל בלי התיווך של משה רבנו, של הצדיק של עם ישראל, לצורך העניין, בוא נלך, נרחיב את זה לעם ישראל. בסדר, אנחנו צריכים גם עם ישראל, אבל מחר נשתחרר מעם ישראל ונגלה את הקדוש ברוך הוא דרך הברק. והתזה פה זה, לא, זה לא עובר דרך הברק אם אתה לא... ביתי בתפילה יקרא לכל עמי, יהיה בית מקדש... אצלנו, ומשם זה ירד, וזה, לתקים, כמקדש אצלך, מה אתה צריך אותי? זה אותו שטיג, לא? אצלנו. אז זה ברור שיש את הסכנה של היהירות ושל הישות, אבל...
שאני חושב על זה, פתאום, אז כל דבר בעולם, כמו אש, חשמל,
אותו כיוון, נכון.
מוזיקה, תווים, אותיות, אותיות אולי יש, והכל התגלה דרך מישהו, שהוא זה שהיה
איזשהו... אז בוא נלך גם לשם, זה אם אתם רוצים למשוך לשם.
ראשון שהוריד את זה לפה. והוא הביא את זה, וזה הפך להיות נחלת הכלל בסופו של דבר.
מה שאם אני מחבר את מה שאתה אומר עכשיו, עם מה שהוא אמר לפני, החשש הוא שאנחנו כבני אדם ששולטים לכאורה פה, או או שיכולים לחשוב שאנחנו שולטים במה שהולך פה לכאורה, נלך לכל מיני מקומות מסוכנים, בגלל שנחשוב שכל מה שאנחנו רואים מופלא ומעניין ובשליטתנו ואולי חלקו פותח על ידינו, במקום להתנקז לאיזשהו מקום מתקן שהולך לאיזשהו מקום רוחני מתקדם, מתפזל. אם אני אסתכל על האנושות, סתם, עכשיו עם נוח הררי, אתה מכיר את נוח הררי, איך קוראים לו?
כן.
יש כתב אז על העתידנות, שמשהו צופה לבני אדם, אני מראה בהתחלה, אבל שמהחלק של לשים את אלוהים על המפה, של שיטתו, ניתן, האדם יצר את הסיפור הזה, די לרדות בחיות, הלכנו למקום יותר מסוכן, לשיטתו, וזה אולי מסביר את חלק מהחשש שאין לך את הגורם המתווך, למקום שהאדם לא רק שהוא שולט ועושה הכל בחיות, אלא גם הזיז את אלוהים מהסיפור, שכל ההתמקדות זה בסוף האדם, אגב האוכל הטבעוני פה, שהוא מרשה לעצמו לעשות הכל בשביל לכאורה לדאוג לאדם, לחיות, לעולם, לכל... אין כבר את אלוהים בסיפור הזה. אתה הולך למקום יותר קיצוני.
אוקיי, הבנתי מה אתה אומר.
עכשיו, יכול להיות שאם היה מתווך, היה הולך למקום, בשונה ממה שנוח הררי אומר, אם אתה מאמין בקיומו של בורא עולם, היה הולך למקום הרבה יותר מתעלב ולא מתפזר למקום מסוכן.
נחזור רגע לפשט של הסיפור. קודם כל אתם רואים שעם ישראל מבין, לפחות עד כאן, לפני מתן תורה, שהם לא מצליחים לצאת בלי סיוע. הם מבינים את זה. יש לי בעיה, אני צריך עזרה. אז הם צועקים להשם, והשם אומר, בסדר, משה, לך תוציא אותם. וכשהוא מגיע ואומר להם, כן, לא, וזה, אבל בסוף, בלי הסיוע של משה, הם לא יוצאים. בואו נלך רגע לכיוון של המטריקס רבתי. בסדר? אתה בתוך איזה תסבוכת. אתה רוצה לצאת ממנה, אבל אתה שבוי בתוכה. אתה צריך מישהו איכשהו, שהוא מחוץ לתסבוכת, שהוא יעזור לך לצאת. כן? יש, דיברנו ברבי נחמן, זה הנושא של כוח המדמה. יעזור
לך, לא שיוציא אותך.
ברמה מסוימת, בהתחלה, מה זה, איך... איך הוא מוציא אותך? הוא אומר לך בוא, הוא אומר לך תסמוך עליי וזה בסדר, והפרעה הזה הוא כלום, אפשר להפיל אותו, אל תדאג. בסדר? אז אתה צריך איזה מורפיוס כזה שיגיד לך שמה שאתה רואה זה בלוף. הרי זה חלק ממה שקורה פה בים סוף. מה התהליך הזה הולך ללמד אותם? הטבע נראה כל כך חזק. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור קצת, לסייע לזה, אבל ממש לקרוע אותו לשניים, זה משהו שהוא לא ברור לנו, שהטבע יכול להיקרא לשניים. כן, לא יודע מה, להבדיל, אתה הולך היום לבית חולים וזה עם מחלות מסוימות. זה ברור ש... אז אין, כן, תחול קצת להתפרד, זה נחמד, אבל אין אפשרות לסובב את זה. וחלק ממה שהם רוצים לגלות במעמד בקריאת ים סוף, אחד שהטבע יכול להיקרא. אם זה לא ברור לך, אז תמיד הקדוש ברוך הוא תוספת במשחק, אבל בסוף אתה עומד מול הטבע. אז צריך ל... לא, הטבע יכול להיקרא. ואת זה, מי יכול לגלות? מישהו שכבר עלה מעל זה. כשאתה בפנים, אז אתה לא... על מה אתה מדבר? זה מטר. זה לא מטריקס פה. זה דמיון? מה דמיון? אני רואה פה בניין, אני רואה פה... זה דמיון שהטבע מנהל את העניינים? מה דמיון? הוא לטבע לגמרי מנהל את העניינים. אז צריך לגלות להם שהים יכול להיקרא, ושפרעה לא רק אפשר לברוח ממנו, גם אפשר להפיל אותו. כי עד עכשיו הם רק גילו שאולי אפשר לתת לו קצת מכות ולברוח מהר. אבל בים סוף מתברר שהוא יכול גם ליפול לגמרי. כאילו אולי אומרים, בסדר, ברחנו, אבל אם הוא יתפוס אותנו בסיבוב, אם פרעה יום אחד מחליט לבוא לארץ ישראל, אכלנו אותה, כי אנחנו רק מקסימום הצלחנו לברוח ממנו בלחץ. אבל אם אני חוזר רגע לצורך במתווך הזה, זה מישהו שמצליח למסור לך משהו, שכשאתה תגיע לשם, אז אתה תהיה משוחרר, אבל כרגע אתה לא יכול לעשות את הלופ הזה, זה איזה מין מעגל פנימי. כי בשביל מה, אם אתם הולכים לרבי נחמן, זה העצות של הצדיקים, מה זה? מה זה אמונת חכמים? למשל, דיברנו מזה, נתן דוגמה מה זה אמונת חכמים. שהחכמים אומרים לך, יש רחמים אינסופיים בכל רגע נתון כלפיך, מכל ברוך אפשר לצאת, הקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותך, גם אם עשית את השטויות הכי גדולות. אתה לא תאמין לזה בחיים. אם אין לך אמון מאוד גדול בצדיקים, שאם הוא אומר את זה כנראה שהוא יודע, אבל אני לא רואה את זה בכלל. כשאתה בבור, אז אתה אומר, הלך עליי. והוא אומר לך, אני אומר לך, אני יודע שזה נראה ככה, אבל אתה בתוך המטריקס, אני יצאתי מהמטריקס, יש רחבים אינסופיים עכשיו, יש פתחים מסביבך שאתה יכול לצאת מהבור, והוא אוהב אותך ורוצה שתצא מהבור בכל רגע נתון. אם אין לך מישהו שמספר לך את זה מבחוץ, אתה לא יכול. אתה לא כהן, אבל אתה צריך להרגיש את הצורך בזה. זאת אומרת, לכן הקדוש ברוך הוא מחכה שיבקשו את זה, גם אז יהיה צרות, אבל לפחות שאתה תבין שאתה צריך מישהו. ואז אפשר לעקוב אחרי למה הוא בכלל המציא את הפטנט הזה של עם ישראל. כן? לכתחילה, יש השתלשלות של אירועים למה הוא אמר טוב. זה לא הולך עם כל האנושות, בוא נעבוד עם עם ישראל, ועם ישראל ימסור לאנושות, יעזור לאנושות לגלות את עצמה. בינתיים זה לא הולך להם כל כך לחבר'ה, אז אולי...
אז אנחנו הצדיק של העולם.
כן, כן. אז לכן סוגיית הצדיק היא לא סתם איזה עניין, רק אם אני הולך לבבא בסאלי או לא. זה גם הסוגיה של היחס שלי לתורה שבעל פה, זה גם היחס שלי לעצמי ביחס לעולם. למה, כאילו, למה צריך אותי? זה ה...
מה זה אומר בפשט?
בפשט שאת יכולה לעזור לצרפתים לגלות את עצמם ולהיות צרפתים.
באיזה
אופן? תתחילי ללמוד ותתחילי להיות צדיקה.
ובאיזה אופן מגיע לצרפתים?
אז באיזשהו שלב הם יבואו לבקש את זה. עכשיו, גם עכשיו, באיזשהו אופן מוזר ועקמומי מאוד, הם מבקשים את זה. ככה, זה הרעיון הכללי.
הם כועסים עלינו שאנחנו לא, יותר
מאשר.
בצורה הזאת הם מבקשים את זה היום.
לא, אבל להגיד
אנשים שיוצאים אלה. גם התנדבות שוב.
אנשים
שיוצאים אלה,
לא
באמת, אנשים שיוצאים
אלה, אולי, אולי.
אולי, אולי, לא יודע, זה כבר, אני לא רוצה לקחת בעלות על איך, אני נותן את הרעיון הכללי, מה אמור לקרות? אמור לקרות שבאיזשהו שלב נהיה מערכת יחסים כזאת, שמבינים שאתה הצדיק של העולם במובן הזה, אתה ממלכת כהנים וגוי קדוש, במובן של אתה עוזר לו לגלות את האור שמצוי אצלו. אם זה לא הולך, אתה יוצא ובסדר, יכול להיות שצריך להחטיף לו. אבל לכתחילה היה ראוי שאתה תעזור לו לגלות מי הוא. שאתה תעזור לו להיטהר, שאתה תעזור לו לצאת, למשל, מה הכהן עושה? ויש לכם עבודה. בא אליו בן אדם, שהוא שבוי בתוך כל העולם המשוגע הזה, שנקרא תומת המוות. זאת אומרת, הוא כבר מתחיל להאמין שבאמת החיים הם סופיים, והוא מתחיל לה... האדם יוצא לעסקי הפרנסה, הוא חוזר, הוא מתחיל לחשוב שבאמת יש צרות ואין סיכוי ותשמע והדמוגרפיה והסטטיסטיקה וזה. ואז הוא בא לכהן, והכהן מעביר אותו תהליך של טהרה, שהוא יחזור לחיים שלו בצורה שהוא מתרומם בחזרה ולא נופל בפח של החיים. אבל למה הוא צריך את הכהן בשביל זה? בגלל שהכהן חי מציאות נטולת מוות, אז הוא לא נופל בפח הזה. ואתה יוצא ומתעסק עם המציאות של המוות. אז ברור שזה נוגע בך.
איך אבל הכהן חי מציאות של
מוות? צריך ללמוד, הלכות כהונה. בעצם הוא חי בתארה באופן שאתה אין שום מצב שאתה יכול לחיות ככה בתוך העולם. אבל הם מייצרים לו איזו מציאות כזאת שהיא כאילו למעלה מהעולם.
בבית מקדש היו שוכנים הרבה, לא? לא, באמת, לא, אני שואל...
שאלה טובה, נכון.
לא, זה לא המקום רווי דם ו... לא של אדם, אבל... זה לא היה לא מקום שהיו מביאים לשחוט את כל הזה, לא?
השאלה שאתה שואל היא כזאת.
כן,
מצוין. זה השאלות הכי קשות של התורה, אבל צריך לברר אותן.
צריך להבין מה זה קורבנות.
זה לא מקום נטול מוות, זה מקום נטול תומעת מוות. דווקא אפר הפרה הוא מטהר. דווקא המוות מטהר מהמוות.
כן, לטהר את המוות בשורשו. נשאלת שאלה אחרת, כי... השאלה היא איך סיפור הקורבנות קשור לטהרה מטומאת המוות, הרי יש שם שחיטה, זה צריך להיות השאלה כזאת, כן? בסדר, אני מבין מה... גם אפשר לשאול את השאלה ככה, אבל אם יש לנו קצת יותר אמון במערכת, אז השאלה צריכה להיות איך בית המקדש שכולל בתוכו מערכת הקורבנות קשור ביכולת הזאת להתאר מתאומת המוות, ולעזור לאנשים להתאר מזה, ואז לחיות, להצליח לגלות גם בסוף את האלוקות שבהם ובמציאות של החיים שלהם. וכן, אבל לצורך העניין, תאומת המוות זה שיא המטריקס. אם אתה רוצה להבין מה זה המטריקס, שאתה שבוי בסרט שיש מוות בעולם. זה, בצורה הקיצונית זה זה. ברב קוק יש לו תורות ארוכות על זה, שאתה באמת קונה את זה, וזה מאיפה הוא מגיע? מעץ הדעת.
שיש סוף, אתה מתכוון שיש סוף.
לא, גם שיש מוות, גם שיש מוות ממש.
מוות של הגוף יש.
עכשיו ככה, בחוץ, קצת. אבל אנחנו מחפשים, מה, עם ישראל זה חבורה של משוגעים, שרוצים לגלות לעולם שהמוות זה בלוף. זמני כזה, אפשר... לזה. ואז הכהנים הם חיים איזה מדרגה מתווכת כזאת, כי בכל זאת יש עולם, ואנשים בכל זאת, בלוף או לא בלוף, אני פה, אני רואה מתים, אתה יודע, יש פה בית כברות, אני לא יודע על איזה בלוף אתה מדבר, אז מייצרים כהן, שהוא חי מציאות שהיא מעל, כאילו חצי בתוך הבלוף ומחוץ לבלוף, אבל הוא לא בדיוק שם, הוא כבר עם הראש שלו בתוך חיים מעל עץ הדת טוב ורע, בחיים של עץ החיים, ששם אין את העניין הזה. אז אולי צריך לקרוא לזה בצורה הזאת, למה צריך מתווך, זה למה צריך השתלשלות, למה צריך הדרגתיות.
בעצם שאלה למה צריך עולם.
נכון. למה צריך השתלשלות.
כל הסיפור.
כן.
אני חושב בצמצום כזה.
גם אם אתה ממקד את זה, אתה אומר, למה צריך מישהו ספציפי, נכון? כאילו, למה צריך את משה, למה צריך את הצדיק הזה, למה צריך מישהו... אבל זה גם...
מה קרה?
זה גם חוזר לאותה שאלה למה צריך עולם, כי גם העולם הוא ספציפי, וגם הגוף שלך הוא ספציפי, וגם כל הדברים ספציפיים נבראו ככה, והמצוות הן ספציפיות. כאילו, הקדוש ברוך הוא כן נתן...
אני שומע מה שאתה אומר, אבל אם אני הולך איתך פשוט, אתה בסוף לא הולך למשה רבנו. אתה מבין? עקרונית, אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה שואל, אתה מנסח את זה בצורה כזאת, אבל בסוף אתה הולך לצדיק, לקבל ממנו הדרכה איך יוצאים מהברוך, או שאתה אומר, אני מסתדר עם הספר.
יכול להיות שאני אגיד, למה לא הולכת לצדיק בעצם? כאילו, למה צדיק...
האם אתה הולך או לא?
למה ספר זה פחות עבודה זרה מצדיק?
תיאורטית זה נכון, השאלה אם אתה הולך לצדיק או לא. תבין, השאלה, ברעיון השאלה היא ברורה, למה לא הולכת לצדיק או למה... אבל בסוף, אתה הולך או לא הולך? זה מעיד על היחס הממשי שלך. כאילו, ברעיון אפשר להפך את הכל, אבל בסוף... תבין, לאן אני הולך כשיש לי צרה? נגיד, יש לי איזה צרה בחיים, אני לא יודע מה לצאת מזה, לאן אני הולך? אני פותח ספר של זה, אני נוסע לרשבי.
ספר זה יותר
רבה. או אני נוסע... בסדר, אז לא משנה. אתה הולך לפסיכולוג, אתה הולך לרשבי. או אתה הולך לבקש ברכה מהרב ה... אז האם בזה, אתה תלך למשה רבנו? או שאתה תגיד...
יש לי פה נקודה להוסיף שנראה לי שהעניין זה של הדרגתיות ושל המתווכים, אני בסופו של דבר רוצה לקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, אז יש קפיצה מאוד מאוד גבוהה. אני לא רוצה לקבל שפע מאף אחד, לפי האמת, אני אקבל מישהו. אז נותנים לי לתרגל בקטנה, תקבל מהמורה שלך. אחרי זה מה... אני חושב לסוג של... שתטפס לכסף. הרי בסופו של דבר, כמו שאני אומר, האדם בתפילה צריך להרגיש נזקק. אנחנו לא אוהבים את המקום הזה, זה בא קצת ללמד לתרגל את המקום הזה
כן.
אפשר שאלה? בעצם אז מה שאמרת אחורה לגבי משה ולגבי הכהנים וכל העניין הזה של עם ישראל, אולי התפקיד שלהם להסביר ש...
כן.
הוא לא יודע איך מגדירים את זה, אבל לצמצם את הנושא של טומאת המוות, אז בעצם משיח שיבוא הוא יהיה המתווך שיסביר לעולם שהדבר הזה של המוות הוא... את תומת מוות הוא...
עכשיו הרבבנו עוד נושא, כן? זה נושא בפני עצמו, זה תומת המוות, אבל נגיד לצורך העניין זה דומה, הגילוי אלוקות בעולם וכולי, זה... המשיח זה הגילוי של הנקודה הזאת בשלמות, אבל גם המשיח זה לא תחליף, זה לא the one and only שהוא הזה, אלא הוא זה שמגלה שזה אתה. ואם תראה בכל הסרטים שעוסקים ב-one and only, אז זה הוא העניין. בכל סרטי המושיע, בסופר הירוז ובכל סרטי הזה, זה תמיד ה-one הזה, the one, הוא באמת במקום העולם. הוא לא עוזר להם לגלות שהם, הוא עושה את זה במקומם.
וזה היה נוח.
כן, כן, זה אותו סוגיה בדיוק, עולה עם נוח, כאילו בסדר, אבל מה, אתה במקומנו? אז לצורך, יש איזה סברה כזאת להגיד במקומנו, ועשה אותך לגוי גדול.
אבל
זה הניסיון שמעמידים את משה. מה אתה אומר? אולי נמחק אותם ונשאיר רק אותך. כי אתה באמת הדבר האמיתי. אתה מבין? הוא עמד בניסיון הזה. הוא יכל להגיד, האמת?
כן, אולי זה הניסיון. באמת היה צריך לומר. אני לא, אם הוא היה אומר את זה, יש צדיק כזה.
כן, כן, כן. זה רבי שמעון, די לכל העולם. אני והבן שלי, אנחנו מסתדרים יפה, לא צריך בכלל.
אחיה שלנו.
יש גם אחיה, יש גם יותם. אז טוב, אז בוא נשכח מהפרנסה, נקרא קצת ברבי נתן על אמונת חכמים אחרי כל זה.
מה היה עם פרנסה? פספסתי.
לא, עוד לא הגענו, לא נגיע לזה היום.
פספסנו את הפרנסה.
תפתחו בעמוד קוף נון וב.
אבל אנחנו זה, עסקנו עם פרנסה במקום לבוא לשמוע.
בדיוק.
נפלנו לבוא.
אני אסביר את זה אולי, זה הנקודה, זה תורה דרך מורים. או תורה דרך רעיונות וספרים. זה עוד איזה וריאציה של הנושא הזה. אני, הנטייה שלי, עם כל הסכנות וההסתמכויות שיש ויש, מאמין שתורה עוברת דרך ספר תורה חי ולא דרך טקסט. כן? זה ה... ויש את זה בגמרא, אני לא זוכר מי זה. שאומר, טיפשים אתם שקמים...
שם טיפשה אינצ'י, שקיים מקמי ספר תורה ולא קמים לפני תלמיד חכם.
איזה טיפש, מי שקם לפני הספר תורה ולא לפני תלמיד חכם. כי התלמיד חכם הוא ספר תורה חי. מה זה?
אז הוא נותן דוגמה, אומר שבתורה כתוב 40 על כל זה, כן, ובאו תלמידי חכמים ואמרו, למד 39. זה כאילו דוגמה, זה כאילו הפכה שצריך.
זה לא רק שצריך השתלשלות, זה כאילו צריך מסירות. כאילו אמונת חכמים מבחינתי זה איזה מסירות לדרך, כאילו מסירות לחיים האלו. כאילו אני מרגישה שמתי אני מתחילה קצת להבין את זה, בזמנים שאני מבינה שאני צריכה מסירות לעצמי. שכאילו כדי להתקדם אני חייבת להתמסר לעצמי עד הסוף. ואז אני מוכנה ללכת גם לבן אדם שיעזור לי. זאת אומרת, המקום הזה של המסירות הוא מאוד מאוד חשוב.
אז הנה, זה ממש מה שהוא כותב, של רוח הקוטג', תראו בפסוק למד א', והאמינו בהשם ובמשה עבדו. העיקר הוא אמונת חכמים. בסדר? העיקר הוא אמונת חכמים, כי העיקר הוא התכלית. זה יוצא ככה, שאמונת חכמים שווה לתכלית. וצריך כל אדם לחוס על עצמו ולחשוב תמיד בכל יום על תכליתו הנצחי ומה יהיה סופו וכולי. זאת אומרת, זה מתחיל מזה שאתה שואל את עצמך מה יהיה עם החיים שלי. כן? ואם אני משתמש בחיים שלי כמו שראוי לי להשתמש בהם. ולזכות לתכלית הטוב באמת אי אפשר כי אם על ידי אמונת חכמים. אומר, אין, זה לא איזה תוספת לעניין. זה חלק קריטי מהתורה שלנו, זה הנושא של אמונת חכמים, שאתה לא יכול להגיע לתכלית שלך בלי זה. כי אי אפשר לאדם להגיע ולחזור למכור נשמתו, כי אם על ידי החכמים והצדיקים האמיתיים. אז שימו לב, האדם חוזר למכור נשמתו שלו, אבל על ידי החכמים הצדיקים האמיתיים. כי אפילו כשרים ויראים ועוסקים בתורה, אינם יכולים להגיע שלמותם, כי אם על ידי חכמים וצדיקים אמיתיים. מכל שכן מי שפגם איזה פגם. מכל שכן מי שפגם ועבר הרבה חז ושלום. כמצוי עכשיו בעוונותינו הרבים. הוא לא אומר את זה פה, אבל בין היתר, כי אז מתבלבלת לך הדרך. כשאתה פוגם, נפגמים לך טיפי המוחין, ההבנה שלך מתעוותת. ואז אתה לא יכול לצאת מהסיבוב. בוודאי אי אפשר לרפותו בגוף ונפש, כי אם על ידי הצדיקים הגדולים והנפלאים באמת, שיודעים לדרוש את התורה בשלמות באמת. החכמים, מה הם עושים? הם לוקחים את התורה ודורשים אותה בצורה נכונה. כי יש הרבה אנשים שדורשים את התורה באופן שהורג אותך. החוכמה זה איך להוציא מהתורה אור כזה, שמרים אותך ומביא אותך לתכלית ולא מפיל אותך. זה צדיקים אמיתיים. הוא אומר בכל מיני מקומות, לצייר את התורה לטוב. אפשר לקחת את התורה ולצייר אותה לרע. לצייר אותה למוות ולא לחיים. אז זה עדיין התפקיד של הצדיק. לקחת את התורה, לקחת אותך ולראות איך מציירים את זה שזה נהיה חיים ולא מוות, המפגש הזה. כי אם אתה מנסה לגשת ישירות, אתה תוציא מזה מוות. הנה עוד סיבות למה להרגיש גרוע עם עצמי. נכון? כמצוי בעוונותינו הרבים, שמי שמתקרב לתורה, יש לו עוד סיבות להרגיש השם. והצדיק עוזר לך לפגוש את התורה לא בצורה כזאת, אלא בצורה שמחיה אותך. בזה אתה צריך צדיק. לדרוש את התורה בשלמות באמת, ויודעים שורשי נפשות של כל אחד מישראל בתורה, ויודעים לפרש ולבאר כל הדרכים והעצות והנתיבות והתחבולות, שצריך כל אדם שבעולם הרוצה לגשת אל הקודש. באופן שיוכל כל אחד לקבל רפואה לכל מיני חולי הנפש והגוף שבעולם. זאת אומרת, הם יודעים לעזור לך למצוא את ההצעה הנפלאה, למצוא רפואה לתחלואי הנפש שלך. זה ה... זה... הוא רוצה להדגיש, זה לא רק הוא, כן? שזה קריטי לעניין. האמון שדרכם אתה תקבל את הרפואה המתוקנת שלך. אבל יש חוכמה של לבחור את הצדיק הנכון. צדיק ולא חכם, כי הנקודה שלו זה יותר המידות המתוקנות מהלמדנות שלו. הוא מבחין בין הצדיק ללמדן, הצדיק לחכם, שחכם זה דבר נפלא, יודע הרבה תורה ומזה, אבל בסוף הצדיק זה הנקודה של הוא מתוקן בעבודת השם ולא בידיעות. אז זה יותר זה.
כן,
צריך שמצדיק עם סוף השיר. אני הולך למי שאני מרגיש שרוצה לתת לי את עצמי. אם אני מרגיש שהוא רוצה לתת לי את עצמו, אז כנראה שזה לא על זה מדובר. מה? נכון. תראו רגע גם עוד קצת נקרא מזה, ואז תכף נשברים לנו הכלים. קוף נון זין בסוף.
מאמינו באדוני
במשה. כן. או שזהו, כבר התפוצץ לכם המוח.
לא, לא, לא
נשברים. רגע, חנך נשאר. בסדר, יחסית בסדר. כן, אתם רוצים זה, לשתות קצת בינתיים?
לא, לא, למה? ואמינו באדוני במשה זה.
ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, עיקר כל הניסים והנפלאות והתגלות אלוקות שהיה על ידי משה רבנו עליו השלום. וכן כל ההשגות הגדולות והנפלאות שגילו לנו שאר הצדיקי אמת, הכל הוא רק כדי לחזק אותנו באמונה שלמה. זה לא מה שרציתי להקריא לכם. טוב, התחלנו לקרוא, אז אולי... לא, אז בואו נקפוץ רגע לאבא, לאבא. והאמינו בהשם ובמשה עבדו בקוף נון ח'. עיקר יציאת מצרים היה לגלות האמונה הקדושה. שזה עיקר יציאת מצרים, לקבל את התורה שהיא אמונה. כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. כמו שכתוב, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים. ועיקר האמונה היא על ידי אמונת חכמים. בסדר, הוא עכשיו מציג את זה מאוד זווית. מה כל הפואנטה? בוא נבדוק, נזכר רגע, מה הפואנטה? הפואנטה זה שיהיה לך אמונה, שהאמונה תתגלה בעולם, אתם רוצים את זה בקבלה, זה המלכות. לגלות מלכותו זה לגלות את האמונה. האמונה הקדושה, להבדיל מאמונות כוזביות, שיש כל מיני דברים שמתחפשים לאמונה, והם מעורבבים עם אמונה, אבל עם עוד דברים. אז לגלות את האמונה המתוקנת. למשל, האמונה המתוקנת שבכל זאת נצא ידי חובת הפרנסה, זה ההבנה הפנימית המתוקנת, מה בדיוק מידת המעורבות של הקדוש ברוך הוא בפרנסה ואיפה שלי, שהתוצאה של זה שאני רגוע ושמח ובנחת. אז זה אומר שיש לי אמונה קדושה. בסדר? מה? לא הבנתי.
לא, אתה אומר, אם המבחן הזה עבדויה כזה שאתה רגוע ושמח, זה לא פשוט
מפרנסה. בדיוק, בדיוק. אז ברור שזה לא פשוט, כל החידוש, לכן זה עניין גדול. אחרי זה אני אומר, בהכלל, תקראו אחרי זה פרשת המן. המן זה להתחיל לאמן אותך באיזה יחס מתוקן, מאיפה מוגיע לך האוכל וזה. אז אני אומר, זה דוגמה למה זה האמונה הקדושה, שהרבה אנשים באופן כללי מאמינים שיש אלוהים וזה, או מאמינים שיש השתדלות. אבל המינון הנכון של ההבנה של ההשתדלות שלי וזה וזה, ואז כל העסק שלי עם הפרנסה הוא זורם, והוא בלי לחץ, אז אני יודע שיש לי את האמונה הקדושה. ויש עוד הרבה צורות להגיד את זה, אבל התכלית של כל העניין לגלות האמונה הקדושה. זה עיקר יציאת מצרים. וזה עיקר יציאת מצרים, אנחנו אומרים לקבל את התורה, שמה מטרת התורה? להצליח לגלות בקרבך את האמונה המתוקנת. ככה יוצא. זה מה שהוא אומר. כל מצוותיך האמונה. הנקודה זה שאתה תצליח לחיות בצורה של קשר מתוקן עם הקדוש ברוך הוא, שזה נקרא אמונה, וזה כל התכלית של הסיפור. ועיקר האמונה היא על ידי אמונת חכמים. שהשלב הראשון של האמון והצורת קשר המתוקן היא עוברת דרך החכמים, שמביא אותך לקבל לתוכך את האמונה המתוקנת בו. שזה כל התכלית בסוף. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי אי אפשר להאמין בהשם, כי אם כשמאמינים במשה עבדו. זה פה. זה, אבל שהוא אמונת חכמים, אתם רואים שהוא עושה את הקפיצה הזאת, משה עבדו אמונת חכמים, זה לא משה רבנו, עכשיו נעשה פסלים של משה רבנו, הוא רק כנציג של התופעה הזאת שנקראת אמונת חכמים. ואם אתם רוצים עוד טיפה, רבי נחמן גם באיזשהו מקום אומר שהפגם של אדם הראשון היה גם כן פגם אמונת חכמים. הוא האמין לנחש במקום להאמין לעצמו. אז זה גם כן צורה של אמונת חכמים, ואז הוא נוזף ברבי נתן שיש לו אמונה בהשם, אבל אין לו מספיק אמונה בעצמו. זה עוד הרחבה. שהוא אמונת חכמים, כי לגדולתו אין חקר, והוא התברך מרומם ונעלה וניסה מאוד מדעתנו, ואי אפשר להשיג האמונה הקדושה, כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים שהם מכניסים בנו אמונה הקדושה. וצריכים אנו להאמין בהם ולבליל אסור מדבריהם ימין ושמאל. וכל הקלקול של כל הדורות שהיו מכניסים ובאים קודם מתן תורה שהם דור המבול ודור הפלגה, הכל היה על ידי פגם אמונת חכמים. כי בכל, אני מדלג קצת, כי בכל דור ודור היו בוודאי צדיקים גבוהים אמיתיים, כגון מתושלח ונוח ושם ועבר וחנוך וכיוצא. ואם היו מאמינים בהם, היו זוכים על ידם לאמונה הקדושה. זאת אומרת, אם היה קשר מתוקן בין נוח לבין הדור שלו, אז היינו ניצלים מהמבול. אני אומר, לדעתי, הוא לא אומר את זה פה, אבל זה כמובן גם שגם נוח יש לו ברור מתוקן של התפקיד שלו, ואז זה קשר דו-כיווני, כמובן. מה, רצית לשאול משהו?
רציתי להגיד.
להגיד, כן. ופה הוא קצת מסביר לנו גם למה. והיו נוצלים מן המבול ושאר צרות, ואיבדו העולם הזה והעולם הבא, כל על ידי פגם אמונת חכמים. וכן בכל דור ודור, עיקר התקווה לזכות לתכלית הנצחי לחיי עד הוא על ידי אמונת חכמים אמיתיים, אשר זכו להתגבר על יצרם וכפו תאוותם, והפכו פניהם מאבלי העולם הזה לגמרי. ובחרו בחיים אמיתיים, ויגעו וטרחו בהגיעות ועבודות גדולות לשמו יתברך, עד שזכו למה שזכו, והשיגו השגת אלוקות. עיקר הנקודה שהם יוצאים מהמטריקס, זה הנקודה. שאנשים שעובדים קשה, כן, הוא לא מתאר איזה מישהו שזה נחת עליו מזה, שהוא בחר בחיים אמיתיים, נלחם, יגע, תרח, והצליח לקבל מוחין אמיתיים, הבנה אמיתית של עצמו, הבנה אמיתית של העולם, הבנה אמיתית של הקדוש ברוך הוא, והוא לא מתבלבל מכל הדברים שמבלבלים אותנו, מבלבלים לנו את הדעת, יודעים מה נכון, מה לא נכון, מה זה. אבל עוד פעם, זה לא שעכשיו הוא יגיד לי מה לקנות או לא לקנות איזה בית, אולי גם זה לפעמים צריך. אבל הנקודה המרכזית היא, אז זה אני חושב, בעל התניה, שמעתי לא מזמן, שהוא כתב את התניה בשביל לחסוך את זה שהם באים לשגע לו את השכל. הוא אומר להם, תלמדו את זה, זה יפתור לכם את רוב הצרות, ואז נוכל לדבר על דברים האמיתיים כשתבואו אליי לפגישה. כן? שהמטרה היא שבסוף הוא יעזור לך, גם אתה לצאת מהברוך. לא שעכשיו תודה רבה, עכשיו אני יכול להגיד לך מה תקנה, מה תעשה, זהו, עכשיו יש לי פקודים. והשיגו השגת אלוקות, ובגודל כוחם הם יכולים לקרב אותנו גם כן אליו יתברך, ואנו מחויבים להאמין בהם. כמו שכתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וכולי. כי הם יודעים להורות לנו הדרך אשר נלך בו ואת המעשה אשר נעשה. ויאמינו בם בהשם ובמשה עבדו, אני יודע.
אולי בקטע הזה, איתן, שצדיק, שזה יותר גם צודק אולי לתת להם. שהם עבדו קשה בשביל, הם לא איזה גאונים שהם עבדו, הם עבדו קשה כדי להגיע למקום הזה שהם יודעים לנווט לך את הדרך. זה יותר צודק לתת להם.
מאשר
מישהו, אמרנו, למה לא קראו להם חכמים?
אתה אומר חכמים, במובן של גאון. אתה רוצה להגיד צדיק זה מי שעבד וחכם, זה גאון כזה, הולך לו בגלל, מסתכל פעם אחת על הספר, הוא מוכר בעל פה.
לא.
יכול להיות, יכול להיות. לא חשבתי על זה ככה עד עכשיו, אבל זה יכול להיות כיוון. כמו שאומרים, כן, גם בנינג'יצו, ארז. תשקיע לא בסטארים, הסטארים באיזשהו שלב נופלים. כי בסדר, הוא לא רגיל לעבוד קשה, הכל הולך לו בקלות. מתי שהוא מגיע לו המכשול, אז הוא נופל. אבל אם יש לך מישהו שהוא לא סטאר, או הכל יוצא לו עקום בהתחלה, אז כדי שהוא יזוז, הוא תמיד חייב לעבוד קשה. אז זה. אני לא יודע אם זה כוונת המשורר, אבל זה כיוון. אני חושב שבסוף, אני לא סתם הדגשתי את הנקודה הזאת, שבסוף אנחנו, זה החלק שלנו בגילוי בעולם, גם אני באופן פרטי לקלוט שאני צריך להאמין בהשם ובי, ואני צריך להאמין בהשם ובנו עם ישראל, שאתה עניין. שאתה עניין. וכשאתה לא חושב שאתה עניין, אז אתה לא תופס את התפקיד שלך בתור עניין. אתה מבין מה אני אומר? וזה...
נזכרתי מה שרציתי להגיד, זה שאפשר להשכים את העניין הזה של אמונת חכמים, גם באמונה בכל מיני מסרים. לפעמים אנחנו נמצאים בסיטואציה וחושבים, אין מפה יציאה וגם אנחנו לא יודעים איך. אז זה מלמד אותנו אמונה שיש מפה יציאה, וגם מישהו אומר לי ברגע הזה איך אתה יודע מפה, רק אני צריך
להקשיב
למישהו.
כן.
לפעמים יש אנשים, אתה אומר להם, לא, אין, אי אפשר.
כן.
כן, כי הוא עולה לי עכשיו על משהו שאלה לי, כי כשאמרת את זה, אמרתי, לי יש תמיד קול בראש, כשאני הכי הכי בגרם, תמיד יש לי קול בראש שאומר, כאילו, היציאה היא פה, היא פה ליד, אבל איפה?
כן.
ואז אני כאילו צריכה ללכת למישהו שיראה לי איפה.
יותר מלהראה לך איפה, אני לא חושב, אני חושב שיותר מלהראות לך איפה, הוא עוזר לך לא להתבלבל בין שאר הקולות שיש לך במערכת, ולדעת את לשמוע על הקול שלך איפה. זה אותו סיפור, זה לא הפואנטה שהוא יגיד לי איפה יוצאים, הפואנטה שהוא יעזור לי להתחזק באמונה שיש יציאה ושאני יודע אותה ושאני אעשה את זה. בסדר? ואיך לא ליפול ואיך לא להתערבב, הוא מספר לי מה גורם לכל הבלבול מוח שיש לי במערכת, ואיך אני ניצל ממנו, ואיך אני יודע להבחין בין הקולות השונים שיש לי במערכת, כאילו, אבל בסוף, בסוף, הוא מגלה לי לדרך איך למצוא את התשובה שיש בפנים. זה הניואנס העדין שהכל מתהפך לעבודה זרה בסוף. שזה הופך להיות, הוא מגלה לי את התשובה, בום, הכל התרסק.
טוב, יש לי קושי, זה לא עניין לקושייה, אבל כאילו אחד הדברים מאוד בלטים בכל היחס לצדיקים, שרואים את זה הרבה בחסידות, זה הדיבור על הביטול, להתבטל לפני הצדיק. זה כאילו נגד האינטואיציה של מה שאתה אומר, שזה כאילו הצדיק הוא רק מראה לך שאתה יודע, שאני יודע הכל, שהכל אצלי, הוא רק אומר לי, כאילו, התשובה אצלך.
השאלה, מה זה המושג של ביטול? אז זה באמת קריטי. אז כשלמדנו אצל הרב אליה, הוא קרא לזה ביטול דקליפה. יש ביטול אמיתי ויש ביטול דקליפה. כמו למשל, גם כשאני מתבטל מול הקדוש ברוך הוא, אז הוא קרא לזה, חושבים שהמושג ביטול זה שאתה לא בתמונה. כאילו, אני לא פה, ואז זה שם. והוא אומר, ביטול אמיתי זה. זה להפסיק להתנגד, למשל, אם אתה רוצה בשפה כזאת, להפסיק להתנגד לזה שאתה. מה שאתה. כי הקול של הקדוש ברוך הוא זה לא שם ואני מתבטל לשם, אלא הוא גם מדבר שם, אבל הוא גם מדבר מפה. והחלק הקשה בביטול זה להסכים למה שהמהות שלי אומרת לי שנכון, להסכים לעשות את זה. כאילו אני כבר יודע את התשובה, אבל אני לא מסכים להתבטל לזה. זה ביטול.
למה אני לא מסכים? כאילו אז איפה האגו בסיפור הזה? זאת אומרת, האגו הוא לא במקום ש... כאילו אתה אומר... יש איזשהו אני שהוא בסדר, שהוא בסדר, שאני צריך, כאילו, אתה אומר שאני צריך
לגלל. נכון, כל החוכמה זה להבחין.
ויש איזשהו אני שהוא אגו.
נכון, וזה, והוא עוזר לך להבחין. ואז לעשות את העבודה, להתבטל, הוא אומר כמו להתבטל לגדלות בתוך הוכחה. כן, אז, ואנשים רגילים להבין את מושג הביטול, כי הוא מלמד אותך להיות כלום. הוא מלמד אותך להיות עצום. ולהתבטל לצדיק, לצורך העניין, זה להאמין למה שהוא אומר לך שאתה אלוקי. זה אותו, אני סובב הכל לאותו כיוון. זה נראה כאילו תעלול שעשיתי, אבל זה לא מה שכתוב בספרים, לכאורה. זה יכול להיראות ככה. עד שקולטים שזה זה. מה הצדיקים אומרים אם תקשיב טוב? מה המסר שלהם? כמו זה, אתה עצום ונפלא. אתה אלוקות, וכל החלקים השבורים אצלך זה בכלל לא אתה, ולזה אתה צריך להתבטל. זה החלק הקשה. אתה אומר לו, אתה עזוב אותי, נו. אני יודע מי, אני חן תריש, ואני יודע בדיוק, ותעזוב אותי. אז זה לדבר הזה להתבטל. להסכים למסר, לא להתבטל אליו שהוא משה חיים. כי אם אני מתבטל אליו שהוא משה חיים, זה אומר שהוא לא בביטול. כי אם הצדיק הוא בביטול בעצמו, אז למה הוא מתבטל? א', הוא מתבטל להשם, והוא מתבטל אליך. כי הוא מבין שכל התפקיד שלו זה לגלות אותך. ואם הוא אומר, תתבטל אליי, הוא כולו חתיכת גוש אגו, אז מה הוא מלמד אותי? להיות גם כן גוש אגו. אז כשאני מתבטל לצדיק, אני מתבטל למישהו שהוא לא מרגיש את עצמו עניין. שהוא יודע שכל התפקיד של... אז...
זה נשמע כמו מסר...
נפלא.
לא, אבל זה מסר חד פעמי. זאת אומרת, הנה, זה המסר. שמעה גם את זה, כאילו, מה...
למה צריך כל כך הרבה?
כן.
אז הנה, סי, תנסי. עכשיו, אם מחר בבוקר את רואה ש... אז אם את רואה מחר בבוקר שאת יוצאת וזה קצת מסובך, כן?
זה שעושה במורכת.
נכון, אז אם את יוצאת החוצה וזה נראה מסובך קצת, אז יכול להיות שצריך לחזור לצדיק ולהגיד לו, תשמע, אני גידתי שזה קצת מסובך, זאת אומרת, תודה רבה. הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, גילה 613 עצות, איך לעשות את זה, אתה חושב, הבנת את הפרינציפ. אתה מבין? הבנתי את הפרינציפ, נו, זה עולם די מסובך, ויש הדרכות, ויש, וזה, וצורך העניין, יש דברים שאתה תאכל ואתה, זהו, ויש דברים שאתה, אם אין לך קצת שבת, וזה, אין, זה לא הולך, יש לי כמה טיפים לתת לך, שהם כאן. אבל אני יודע, זה נשמע too good to be true כזה, חמודי, כן, שהוא אוהב אותי ואני גדול, אבל זה יעזור לי בעולם, אני חושב. והניסיון זה להוכיח שזה מה שהתורה אומרת.
רגע, אבל מה זה עמודה יש פה סוף?
מה זה, הגמלים?
לא, לא, לא. הגמלים שאנחנו, אבל עמודה יש.
שישאר לך עבודה קצת, מה אתה חושב?
מה פה, אני מעניין, יכול להיות.
טוב, זה מלא פרטים, באמת. אתם רוצים שיר מתוך השירון? אבל אין כמעט לאף אחד. טוב, נעשה לכם עוד על זה, ובעזרת השם שבוע הבא נספיס לכם נספח לשירון. אל חי ואני רמה
שבו לרם
ישכב ופועד לכל חי על כל חסדך חדש עדך Oh, my God.